מקור ראשון, הסקטים.
ביידן מנסה לקחת פיקוד על עזה, צהל חוזר לבית חולים, ואיך חוגגים השנה פורים? שלום וברוכים הבאים לנאמנים למקור, הסקט הבית של מקור ראשון. אני אלחנן שפייזר ואיתי באולפן היום, יותם זימרי, עודאי קריש חזוני וגילון דוקוב. יאללה מתחילים.
הם מפסידים את הכניסה של זימרי לדמות.
כן, אסור שיהיה פער כל כך גדול בין המוזיקה לבין האנשים שיושבים בחדר. כאילו, אנחנו כל כך...
אוריות?
אנחנו כל כך לא הגיטרה השם.
תדבר בשם עצמך.
אנחנו קלרינט.
הרוק זורם לי בעורקים.
גם לי, אבל לא ב...
רוק ויותר מדי אוזני אמן.
חליל צעד אולי, הייתי אומר, כן.
אוזני אמן.
עוד היה, עד...
חכי, רציתי לפתוח ולהגיד שאנחנו צריכים להזדרז, כי עוד מעט יהיו כאן כל מיני אוזני אמן ומתוקים אחרים שמטרתם להעלות לנו את זה.
זה מאכל מזמין.
זה סוכר בדם.
יאי. לא, אבל מה שאלת?
אומצה.
אתה מזלזל.
לא, אני שואל.
אבל,
כן.
כן.
עכשיו יתספר לי על נוער בדואל. איך הם היו? דופקים את הראש עם המטל של מני בגר.
לא, כי באפולה.
נכון.
כן, באפולה לא, אבל האמת שג'י מוריסון זה מה שהיה בשלי המשמיע.
וואלה.
כן.
זצל.
זצל.
מהחשובים.
הם זצל, גם הוא וגם הוא.
מהחשובים במועדון 27. מוריסון. טוב, חברים, אנחנו צריכים להתחיל, בכל זאת יש הרבה לעשות השבוע, וכמעט הכל על ארצות הברית, אז עוד היה, אנחנו צריכים לתת, אני צוחק, חזק השבוע. נפתח בסיפור של רפיח, אתמול והיום, הייתה סדרה של פרסומים בתקשורת, על זה שהאמריקאים דורשים נציגות ישראלית, שתדון איתם במתקפה על רפיח, אחרי שביידן הפך ממישהו שאומר לפעמים, כן רפיח, לא רפיח, למישהו שאומר רק לא רפיח, וגם רק לא ביבי. עוד היה, מה אתם שלך?
כן, אם כי, אם כי. בוא, שמענו לפני קצת פחות משבועיים את כולה, אותו אומר אוף מייק, איזה מפתיע שקלטו אותו, שהוא רוצה לנהל את השיחת Come to Jesus עם נתניהו.
מה, את יכולה לעשות למישהו... אני גם עגלה ריקה בתחום ארצות הברית ביתי.
כן, זהו, בתור צלב ריק.
אמפטי קארט. את יכולה? מה זה? מה זה?
מי שפרשה לי את הביטוי הזה.
כמו שיר של ג'י מוריסון, אגב.
לה ורקוב, לשעבר כתבת ג'רוזלם פוסט, היום כתבת ג'ויזין סיידר. מה זה הדבר הזה? גם, אגב, נתניהו אמר שהוא לא הכיר את הביטוי.
באמת?
כן, כן, כן.
זה מוכר.
מה זה?
הוא אמר שהוא לא הכיר את הביטוי. הוא נשאל ואמר שהוא לא הכיר את הביטוי.
אוקיי.
זה אמורה להיות שיחה נוקבת. בסלנג האירי שבו ביידן משתמש.
Come to Jesus, זה סלנג אמריקאי.
זה סלנג אמריקאי גם.
אוקיי.
אני אגיד, כמה שידוע לי, זה סירת כאילו החזרה בתשובה. מה זה Come to Jesus? כאילו אתה התרחקת מהדרך, סרת מהדרך. בוא תחזור אל ג'יזוס, בוא תחזור אל חיקה של הכנסייה, או הדת, זה המטרה.
אוקיי.
במקרה הזה, בוא תחזור אל חיקו של הממשל
הערב והרחום. יש יאמרו לראש המדינה היהודית, להגיד עליו Come to Jesus. טוב, ג'יזוס גם היה משלה.
בדיוק.
מתנחל אפילו. ובסופו של דבר, השיחה השבוע, ככל הנראה, לא הייתה כזאת באמת קשוחה, אלא ככה אפילו קצת הורידה את גובה הלהבות, אבל מהודעת הבית הלבן, אז באמת גילינו כולנו, גילו גם בכירים בדרג המדיני, שהוסכם על שליחת משלחת לארצות הברית, כנראה שהאמריקאים התכוונו שישלחו להם מישהו יותר אופרטיבי, ונתניהו אמר להם, קחו את הנגבי ודרמר.
איזה פיץ' מלחיץ, נכון? זה תחשבי הזה, כאילו, אני מכיר את זה קצת מעולם הפרסום, שאתה בא למכור ללקוח רעיון. עכשיו, אני אומר, כאילו, בסוף אתה צריך למכור פרסומת, שתעלה איזה 100,000 שקל, ותכניס למשרד 20,000 שקל, איזה יוגורט או איזה משהו. ואתה אומר, אתה מכין את המצגת, אתה יושב עד הלילה. אתה חושב, ונעשה ככה, ובואו נדפיס חולצות גם. נראה ללקוח חולצות. איך הם הולכים למכור את הרפיח הזה? קודם כל, הלקוח בא בכלל שהוא רוצה משרד פרסום אחר, במקרה של ביידן. הוא לא רוצה אותנו. הוא לא... איך אתה קולט את הנגבי עם האיש שהוא מגדיר מחדש את המושג קריזמה לא מתפרצת, מוכר לו את רפיח? איך הוא ימכור לו את זה?
רגע, אבל עוד היה, השאלה שלי, אני חייב להבין, זה ביידן, זה רק המסע בחירות שצריך למכור לו איזה מילות לצחק אותה כאילו בשביל הצד השמאלני שלו, או שזה פשוט משהו שם בבית הלבן, ודווקא ביידן הוא החלק הסביר, הזקן החביב, שבסוף אפשר לסובב אותו לפה, ובסוף בשיחה עם נתניהו, הוא יגיד, טוב, בסדר, החבר'ה מה, אתה יודע, בסטייט דיפארטמנט לוחצים עליי, אבל לא באמת אכפת לי.
אני חושבת שהוא הגיע למצב שבאמת זה פוגע בקמפיין שלו, והסביבה שלו מאוד מאוד לוחצת עליו. זאת אומרת, ההגדרה שם של האנשים, כל יום שבו הוא תומך בישראל, פוגעת לו בקמפיין, ולכן הלחץ שם מאוד 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 משמעותי. אם כבר, הוא באמת הדמות שמבינה את הצורך במיתות חמאס, ושגם יש לה איזו חיבה בסיסית לישראל. זאת אומרת, באמת הוא עדיין שם בפינה הסבירה הזאת בתוך המפלגה.
אני לא יכול לשמוע את המושג הזה של החיבה בסיסית וזיקה, והוא עושה, כאילו אנחנו מול דארט ויידר פה, כאילו אנחנו הטובים, אני לא מכיר את הטובים, כי אתה מכיר את הסרטים האלה, אנחנו ממש הטובים, אין, לא יודע.
לא, זה, אתה יודע, אני רואה שיש פה בהמשך הלאוט המורכב שהכנתם את הסיפור הזה של אמברגו הנשק של קנדה. בסוף אתה אומר, כאילו, אנחנו עכשיו יושבים פה, as we speak, איראן ממשיכה לשלוח נשק לאנשים הכי רעים ומרושעים פה באזור, ולנו מטיפים מוסר.
אבל מה ניסיתי להגיד? בגלל זה אני לא מוכן להתלהב ממילים כמו, לביידן יש זיקה לישראל. אם אין לך אהבה מטורפת, בטח בסכסוך הזה, אז ויח, שאם היינו רבים עם בלגיה, בסדר. אבל אם אין לך בסכסוך הזה אמונה בנו ב-100%, אז תחוף את הזיקה שלך.
לא, אבל
באמת אני אומר, ואני אגיד לך עוד משהו, זה שאין קמפיין יהודי בארצות הברית, יהודי, שאומר לביידן, חבוב, גם אותנו אתה יכול להפסיד. ואם אתה לא תתמוך במדינת, לא שאני מצפה מרוב היהודים שם, סליחה, שאני אומר, זה רק מחדד את זה.
אני קראתי, אוסקר,
לא, אני קראתי שיש 1.1 מוסלמים, אחוז מוסלמים בארצות הברית, ו2% יהודים. הם הרבה יותר חזקים.
המוסלמים בתוך המפלגה הדמוקרטית הולכת ועולה.
למה? כי היהודים בצד של המוסלמים במפלגה הדמוקרטית, וגם את זה צריך להגיד, כי כל פעם נרעשים פה מכמה אנחנו מתרחקים מיהדות ארצות הברית, היא התרחקה מאיתנו מזמן, והיא לא עומדת במלחמה הזאת לצידנו, לפחות חלקים גדולים בה, והיא לא משפיעה את הלחץ שלה, ומייקל רפפורט, זה השחקן היחיד שאני רואה פה מתרוצץ ברחוב אלנבי, במקום שכל הגוורדיה של הוליווד...
לא היה מוצלח, אה? ארץ נהדרת שלו לא היה מוצלח.
לא משנה, אבל הוא אחלה גבר, לפחות הוא עומד עם עמוד שדרה. זה פשוט מתסכל אותי, אני לא רוצה להגיד מילים גסות בפודקאסט מקור ראשון, כי אסור, כי אנחנו מכבדים, אבל זה פשוט...
זה מתסכל אותך, אבל מה אתה עושה עם התסכול הזה?
מה אני עושה עם התסכול הזה? קודם כל מקלל בפודקאסט מקור ראשון, מבקש אישור לקלל, אבל לוקח בפרופורציה בכל פעם הבאה שיגידו לי, מתווה הכותל מרחיק אותנו מיהדות ארצות הברית, אוקיי? שיכול להיות שזה נכון, אבל זה לא מעניין אותי. כי הם בשעה שאני צריך אותם, מה זה תופסים ממני מרחק וסותמים את האף? אז אם יפגעו בהם פה משהו, פחות מעניין אותי כבר.
תראה, גדעון דוקוב שיושב פה, ראה אותי בזמן אמת צורחת על יהדות ארצות הברית, אתם לא מכבדים את הדייברסיטי שלנו, והדייברסיטי שלנו היא כן, היא היום יותר חרדית, יותר... אבל אני, תראה, אם אנחנו יורדים בלו פילוסופיה שבו, אני חושבת שיש כמה דברים שביידן אמר. קודם כל, הוא כל הזמן חוזר ואומר על הקטע הזה של אל תסתבכו, כאילו הוא נושא איתו את טראומות אפגניסטן שלו, והוא אומר, ארצות הברית יצאה למלחמות מאוד צודקות, ואז הסתבכה, והוא כאילו מנסה מבחינתו להציל אותנו מזה. אתה יכול להתווכח ולהגיד את בן אדם עושה טעות, הבן אדם לא מבין את הסיטואציה, אבל זה מה שהוא רוצה, וגם...
אני לא מאמין לזה.
וגם הנושא הזה של...
לא דואג לנו.
גם הנושא של הערכים של ישראל, שפה הם באמת, הוא מדמיין לעצמו איזושהי ישראל, ככה, אתה יודע, כמו שהם מפרידים בין חמאס לפלסטיני...
ברק רבידית.
זה, הם, כן, משהו כזה, את אומרת, מיני... הוא לא מבין בכלל מה עברנו פה, עם איזה אבל אנחנו עדיין ככה מנגבים מהעיניים כל בוקר שאנחנו מתעוררים, ועם איזה חרדה קיומית הכנסנו לחיינו עם ההבנה המוחלטת שזה יכול לחזור כל רגע, אם רק יתנו להם צ'אנס. הם לא, הם כן, הם בעניין הזה, הם לא
בכלל. אבל לא, אני חושב שהנקודה שכן, כאילו, שכן מעניינת אותי בסיפור הזה היא, סליחה, בסוף, כאילו, שוב, אני תקעת את ארצות הברית, בלייב ראיתי את הודעה, וחיזק את האנגלית שלה פשוט יותר טובה. ולגבי ביידן, אני מודה שכבר בנאום הראשון, שהייתה את ההתלהבות, הסתכלתי ותהיתי על זה שמה, אבל אני בסוף כן אומר, יש איזושהי שאלה של, בסוף זו ארצות הברית, זה הנשיא, ואני כן שואל את עצמי, עד כמה אנחנו בסכנה? כי בסוף ישראל, מה לעשות, תלויה מאוד בארצות הברית, תלויה, אנחנו רואים עד כמה, זה לא כשישראל תלויה, אנחנו רואים את ה... אתה רואה איך... בכירים בצבא, בכירים בחלק המדיני, שנמצאים בקבינט המצומצם, ומאוד מאוד מנסים ליישר קו עם ארצות הברית.
זה האירוע.
ולכן אני שואל את עצמי, עד כמה ביידן, לכן הפינה החמה של ביידן אומרת לעצמי, אומרת לי, אז אולי תחשוש פחות, זאת אומרת, הוא מדבר, הוא תוקף, אבל בסוף, בסוף בשיחה, בשיחה בארבע עיניים עם נתניהו, זה יכול לעבור בסדר.
אתה יודע, יאיר לפיד אמר השבוע לבנימין נתניהו, אני רבתי מלא עם האמריקאים בחדרים סגורים. בטח, כן. הפתאום הזה. לא משנה, אבל ולא רבים בחוץ, להפך. פה מה שחשוב זה הבחוץ. כי את הבחוץ של צ'אק שומר ואת הבחוץ של ביידן, עזוב אנחנו, רואה סינואר. ורואה נסראללה, ורואים מי שמחזיק את החטופים שלנו, ומי שמנהל מסע ומתן על החטופים שלנו מהצד של חמאס, ואומר, מה, לאן אני ממהר? לאן אני ממהר?
אז דווקא הם, דווקא אבל סינואר וחמאס, האם הם צריכים לראות שאנחנו ואמריקאים, בסופו של דבר, בעלי ברית, אוחזים זה בידו של זה, גם אם לפעמים מתווכחים, אבל זה ויכוחים בתוך המשפחה, ולכן כן צריך אולי קצת להפנים את הריבים האלה? או, את אומרת, האם אתה פוגע עוזר לעצמך מול האויבים שלך, כשהכל בחוץ?
אבל מי שיזם את הריב הזה, ידע, אי אפשר יותר מדי להקות על החזה של עצמנו. זה נטו, האמריקאים. האמריקאים בפומביות של האירוע הזה, מביידן, דרך שומר, דרך, הם נותנים פומביות לאירוע הזה, ברמה שהם ממש אומרים לאויבים שלנו, תחכו, תחכו קצת, תנו לנו, אנחנו עובדים על זה, אנחנו עובדים על way out בשבילכם. זה פשוט אירוע שבעיניי, יש הרבה פעמים, תראי, אני לא תמים, לביבי טוב הוויכוח הזה.
שניהם, כן, באיזשהו מקום זה משרת אותם.
אבל ביבי, תעקבי בנושא של האמריקאים, בטח במלחמה הזאת הוא שמר על כבודה מאוד. רק עכשיו, אחרי הנאום של צ'אק שומר והנסיעה של גנץ, זה נהיה באמת פומבי, כי זה באמת גם חרג מכל גבול. אבל
בסדר ההפוך,
אגב,
כמובן.
אגב, גם במהות כנראה של המעשים הצבאיים, לא רק שהוא גם, הוא גם שמר על כבודם, וגם בסוף במעשה ההומניטרי, במעשה הצבאי,
נכון!
מה עוד לא עשינו? עשינו.
הבייס שלו רצח ש... עליו. כל הזמן אומרים בייס, 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 זה דרך רק לבייס. הבייס שלו זעם עליו על העניין ההומניטרי. כל היום תנפו ובצדק, על אנחנו מאכילים את האויבים שלנו. קיצור. צריך למצוא מעצמה אחרת. אני מציע פינה, מוכרים מעצמה אחרת.
אבל אתה מבין ש...
אבל תסתכל החוצה ותראה.
לא, אבל אתה יודע, היה פה רעיון, ריאנתי לשבוע שעבר פה לעיתון את גלעד ארדן.
אמריקאים לא מבינים שיש מדינות אחרות.
אבל אין, אז גלעד ארדן יגיד לך, אין אף אחד שיטיל בשבילנו את הווטו במועצת הביטחון. שליש מהמדינות באום הן מוסלמיות והרוב נגדנו. גם ניקי היילי שכולנו עפר לרגליה, ניסתה להעביר החלטה נגד חמאס ולא החליטה כי זה מבנה האום היום.
אני מבין את זה, אני אשחק אותה.
זה העולם.
אי אפשר כאילו לבוא לפוטין, להגיד לו מה אתה צריך באוקראינה. מה אתה צריך?
אם יש משהו אחד שקרה במלחמה באוקראינה זה שראינו שפוטין הוא לא ממש מעצמה. אולי הסינים, אבל הם הסירו אותנו מהמפות שלהם.
בסוף בבעלות תועלת, כל מי שיסתכל על המזרח התיכון, בעלות תועלת, יגיד ישראל היא עלות. היא לא תועלת.
לא בטוח.
למה?
לא בטוח. רק דמיין את כל האזור הזה בלי ישראל, עם שליטה סינית, רוסית, על כל מה שכרוך פה, ממשאבים, דרך הכל. ארצות הברית לא הייתה רוצה לראות את זה. לא צריך להגיד שאנחנו רק נטל.
בסוף זו הסיבה שארצות הברית תומכת בנו עדיין. נכון. חוץ מאשר הלובי היהודי. סתם. אפרופו הלובי היהודי, אני רוצה כן לחזור לזה רגע, זמרי, בכל זאת, כי דונלד טראמפ אמר את זה.
הלובי היהודי, נשמע כמו הכניסה לבניין שלי.
זה ספר שיש...
ספות כאלה.
ספר שאני נהנה לקרוא בו מדי פעם, שכמה תשעמים שמאוד הצליח. על ההשפעה, כן, ההשפעה של ישראל בקונגרס. צ'אק שומר נעם, כמו שהזכרנו שבוע שעבר, ובעצם אמר, זה לא הממשלה, זה לא המדינה, אנחנו בסדר עם המדינה, חוזרים את ביבי. היום בראיון הניו יורק טיימס, צ'אק שומר אמר שהוא עשה את זה, הצייסתי על זה הבוקר, הוא עשה את זה כי הוא הרגיש את זה בנשמה שלו. בנשמה שלו, הוא אמר בעברית, הם הזכירו, הוא אמר בעברית, מי סול, מי נשמה.
נשומר. מי נשומר.
אז זה רק אומר שהוא חולה מהנשמה, כאילו זה...
לא, והם גם...
אולי הוא קורא לבית הנשמה שלי.
הממשל מאוד מאוד מקפיד להציג את שומר כל הזמן, בתור היהודי הבכיר ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית, שזה גם סימן שאלה, אבל בסדר. ומצד שני, בא דונלד טראמפ, בהחלט לא יהודי, אם כי אולי לשם כבוד, ואומר, יהודים שמצביעים למפלגה הדמוקרטית, שונאים את הדת שלהם ושונאים את כל מה שקשור לישראל. והאמת היא שמבחינת סקרי דעת קהל, אנחנו כן רואים שיש אחוז יותר גבוה של יהודים שלא יצביעו דמוקרטי בבחירות האלה, לפחות לפי עכשיו.
קודם כל, האם טראמפ יכול לגרום לי להסכים יותר? היי! זאת אומרת, כאילו, בטראמפ זה תמיד כמו רעידת אדמה, כל התבטאות שלו היא רעידת אדמה בעוצמה 7.5 בסולם ריכטר, ואז אתה צריך להוריד את זה, להוריד את זה, כאילו, כדי להסביר את זה, צריך להוריד את זה.
קודם כל, צריך ללכת לבדוק מה הוא באמת אמר.
זה נכון. אתה אמרתי השבוע שאני פתאום מבין למה הם כועסים על ביבי, התקשורת הישראלית. בגלל האנגלית. הם כנראה לא מבינים אנגלית, כי כל התרגומים, כל התרגומים הם כל כך כושלים. בקצר, דונלד טראמפ מדייק פה, אני בעיניי יהודי אמריקאי שלא תומך מלא מלא 100% במדינת ישראל באירוע הזה, שונא את דתו, שונא את עמו, שונא את מדינתו, לא יסביר לי על ההוא לא מדבר יפה לנשים, או אני נגד הרפובליקנים בהפלות. חד משמעית, ולגבי צ'אק שומר, זה עוד חוסר הבנה שלהם. תמיד אמרו שהאמריקאים לא מבינים את הערבים במזרח התיכון, הם לא מבינים את היהודים במזרח התיכון. הם חושבים שהם נגד ביבי. הם חושבים שהם נגד ביבי, כי צריך להגיד, אנשים עוזרים להם. יאיר לפיד עוזר להם לחשוב שהם נגד ביבי. אהוד אולמרט עוזר להם עם מכתבים לחשוב שהם נגד עם ישראל ברובו.
כל מיני כתבים מדיניים עוזרים להם
לחשוב. כן, עם ישראל ברובו, הוא היום, מול עזה הוא בן גביר. והם חושבים שהם יוצאים נגד ביבי. הם יוצאים נגד עם ישראל.
עמית סגל פרסם טור בוול סטריט ג'ורנל שכתב שאסור לבלבל בין הממשל האמריקאי לבין העם האמריקאי לגבי ישראל. נראה לי שזה די מסביר את הסיפור. כאילו, כן, זה
לא, שביידן... נכון, היה פה כבר איזה שבועיים ניסיונות הפרד ומשול, כן. שהם בעצם נתניהו והממשלה הקיצונית של נתניהו, הם אלה שרוצים להיכנס בחמאס, וזה ממש חוסר הבנה טוטלי ברמה, כשאתה רואה את זה במסמך מודיעין אמריקאי, אתה קצת מתחיל לפחד, אתה אומר, זה רמת המודיעין שלכם, אתם באמת לא מבינים מה קורה פה.
טוב, נראה לי שכיאה לסיפור הזה של קנדה, אנחנו נתעלם מהסיפור של קנדה, ונמשיך לנושא הבא, שזה מה שקורה בעזה עצמה.
גילון, אפילו לא נשאיר בליים קנדה? סרט סאוט פארק?
שיר מעולה.
שיר מצוין.
סרט מעולה, אגב. מומלץ לכל קורא מקור ראשון, כולם.
השאלה המרכזית שאבל מעסיקה את רוב הישראלים, זה כמה נשק אנחנו מקבלים מקנדה?
אני ניסיתי לבדוק את זה, אני לא קיבלתי
תשובה. לא המון, אבל הם כבר...
דעתי צלצלים.
נראה לי שהמנות הפנקייק של הצבא ייפגעו מאוד.
לא, האמת שאנחנו מקבלים מהם רכבים שוריינים למשטרה, הבנתי, בעיקר דברים הגנתיים. אמר לי השבוע, אדם מאוד חכם, גבי אביטל, שהיה המדען הראשי, אמר לי, כל אמברגו תמיד היה סוג של הזדמנות במדינת ישראל, כמה מהכלים הכי משמעותיים מהמרכבה, דרך מטוס לוי וכאלה, פותחו פה, בגלל אמברגוים שונים, אפשר להסתכל על זה ככה גם.
וכמה זה, שוב, סליחה שאני פה בתפקיד השואל שאלות במקום שפייזר, אבל מישהו לא עושה את התפקיד שלו כנראה.
איזה, פותח על המנחה.
זה אודישן, לא?
הוא עורך גם את זה אחרי.
אז האם זה פתח לעוד מדינות? כאילו...
אני חושבת שהאפקט הדומינו פה הוא די ברור.
כמו עם הסנקציות על מתנחלים.
כמו עם סנקציות על מתנחלים, כן. מישהו עושה משהו, זה נהיה באופנה, כולם רוצים אחריו לעשות גם. אבל בסוף פה...
אז אנחנו ממש חייבים במציאות הזויה. זאת אומרת, כאילו, היה שבעה באוקטובר.
עכשיו אתה מגלה.
כאילו, לא, אני אומר, עד כמה? עד איפה תיאטרון האבסורד הזה יגיע?
חרדים לא מתגייסים עדיין.
אתה רואה מה קורה? אתה רואה מה קורה בהג, אבל באמת, זאת אומרת, אתה אומר, בסופו של דבר, היה פה כזה טבע.
אבל בתי משפט תמיד היו מקום מובן.
כזה מצולם, וכל התמונות שם, והמחבלים הם שמשוויצים, שהם אנסו, זאת אומרת, לא אנחנו הצמדנו להם פשעי מיני מספרים, הם שמשוויצים בכל מעשיהם, וכמה, 3 חודשים אחרי זה אנחנו עומדים בהג?
זה כמעט כאילו.
אנחנו במציאות מעוות.
עולם אנטישמי. כמעט. נראה לי שזה הסיפור. ולנושא הבא, גילון, אנחנו נפתח איתך הפעם, בכל זאת אתה שואל, עכשיו נשאל, הפך לזה נשאל, נהפוך הוא, פורים.
מתפתח, מתפתחת פה חוסר כימיה.
חוסר כימיה.
יהודי טוב, עונה בשאלה, כן.
ידיעות אחרונות פרסמו הבוקר, שלקטר תהיה מעורבות בהפעלת הנמל של עזה, שזה כנראה דבר שישראל מאוד מאוד לא רוצה, בסיבות מובנות. כמה זמן אתה חושב שייקח עד הפעם הראשונה שאנחנו נפציץ את הנמל של עזה?
טוב, קודם כל אתה יודע, פורסם בידיעות, בוא. לא, באמת, זה כבר נהיה מצב שאתה קורא כותרות במקומות, אתה אומר עצמך, יש דברים שאני רוצה להאמין, אבל אין לי מושג אם זה נכון.
מה, על הנמל וקטרים?
כן.
אני קראתי את זה גם אצל ברוך ידיד ב-14, בדרך כלל מאוד מאוד בקיא במה שקורה ברצועת עזה, מאוד מאוד בעייתי, ו... מעלה שאלות קשות.
המעורבות של קטר זה עוד הזה, אתה רואה, שוב, דיברנו על עולם אנטישמי, אתה רואה איך כאילו הממני הטרור מגיעים וכאילו אומרים, טוב חבר'ה, עכשיו אנחנו נמצא עוד דרך כדי לממן את הסיפור הזה, זאת אומרת, אנחנו אלה ששמנו פה את הכסף, אנחנו אלה שמערכים את החמאסניקים, אנחנו נהיה גם אלה שנמצא איך לתווך לכם את החטופים, אנחנו גם רואים איך זה עובד, ואנחנו נהיה אלה שנמצא איך להעביר את הסיוע, בלי שימשיך לעבור כספי טרור, רגע, אתם אלה שזרמתם את הכסף הזה מראש, כאילו זה הזיה על הזיה.
זה כן קצת מרגיש שהם פשוט מתפעלים כאן הכל מאחורי הקלעים מהרגע הראשון, לא יודע? כאילו, ממש.
מי?
הקטרים. כאילו, הם מערכים את חמאס, הדבר הזה קורה, אז הם האלה שמתווכים במזר ומתן.
יש כאן כל מיני...
הם האלה שמייעצים לפחות...
כאילו, זה כמציאות לאנשים, שכאילו העולם מעוות, העולם אנטישמי, בעל המאה הוא בעל הדעה, ולקטר יש המון המון כסף, והם מסובבים את כל העולם על האצבע. זה מציאות מחרפנת ומעוותת, ומטורפת שאנחנו נמצאים בה, חד משמעית.
וספציפית לגבי הנמל?
זה, האם זה יהיה, תוך כמה זמן, אתה חוזר שאלה המקורית, תוך כמה זמן אנחנו נפציץ אותו?
כן, תוך כמה זמן. גינון לא ענה, הוא פחד.
אני חושבת שזה יהיה שם גרף שיפה כזה, וזה לא... מה זה? בבקשות הנבואה האלה.
בוא נאמר ככה, אם אני רוצה להמר, זה לא שזה לא יהיה בעשור הקרוב, זה לא יהיה בעשורים הקרובים.
אני חושב שבסוף מהשיר של אייל גולן יצא שעזה הפכה לעיר נמל. נכון, יש לו את השיר הזה עם ה... יש איזה משהו כזה עם...
אני קצת אגלה רחב.
אשכנזים.
כן, אתה לא שואל את האנשים הנכונים. אולי מתה, אבל לא אייל גולן.
נתאר.
אני אגול לרייקה.
נמשיך עם הקו של עזה רגע. בשעה הזו עדיין מתנהלת פעולה בשיפה עד כמה שידוע לי. נעצרו מאות מחבלים, כולל בכיר בג'יהאד האיסלאמי, כפי שדווח ממש ברגעים אלו, אנחנו מקליטים בצהריים ביום רביעי. האם זו המציאות החדשה של עזה בעשורים הקרובים, סימרי?
אני חושב, אני חושב שיש פה, עד שכבר יש לי תשובה.
הוא שואל, בוא.
לא, אני חושב שיש איזה... מין כזה מחשבה ישראל, כשאומרים, היינו נורא מתוחכמים, זזנו משיפה כדי לתת להם להיכנס לשם, וכל המחבלים יחזרו, כאילו אנשים מנסים לייצר פה איזה משהו כאילו נורא מתוחכם, ונראה לי שלא, זה סליחה, לא רוצה לומר פרטאץ' אבל הרפיסות.
אני מה זה לא שוחה בבריכת הנהי שאתה מביא פה עכשיו, כאילו אני לגמרי חושב שהאירוע הזה בשיפה, הוא אירוע מאוד חיובי, נכון? הוא גבה קורבנות, הוא אירוע מאוד מאוד חיובי.
האירוע חיובי, אבל אתה חושב שהוא תוכנן
לא,
מראש?
לא, לא, לא,
האירוע... הוא תוכנן
אני,
מראש?
קודם כל, אני חושב שכן. אני חושב שכן. אני חושב שזה חלק מהטקטיקה, וזה לא קרה רק בשיפה. של לצאת, לתת תחושה שצהל היה, צהל הלך, צהל לא יחזור, ואז להגיע. מה שאני, אני קורא לזה לייצר בעזה את מה שפעם היה בה, וקיים ביהודה ושומרון, אפילו שיהודה ושומרון עדיין קיים ביהודה ושומרון, וזה בראש של כל עזתי תחושת נרדפות. הוא צריך לדעת שלא משנה איפה הוא, הוא בשיפה, הוא בבית, הוא במנהרה, הוא בזה, תמיד יש את הסיכוי שתוך חצי שעה מגיע לפה צהל. זה לא היה בעזה, זה לא היה הדבר הזה. הכניסה השנייה לשיפה יותר דרמטית מהראשונה בעיניי, הרבה יותר דרמטית. בראשונה היינו בחוץ חודש, הודענו לכל העולם, ביקשנו אישורים, עשינו איזה סוג של רפיח, אנחנו עושים... ושוב אני אומר, המצב ביהודה ושומרון לא טוב, אבל הוא פי מאה יותר טוב מעזה. אנחנו עושים יהודה ושומרוניזציה של עזה. זה האירוע, זה מה ש... מדברים על היום שאחרי, הכניסה לשיפה היא פי מאה יותר היום שאחרי, מכל מיני חרטוטים, השנייה.
הכניסה היא חשובה, אני מסכים איתך. אני חושב שמה שקרה זה שבעצם, זזו משם וחשבו שלא יחזרו, לאט לאט הבינו. לאט לאט הבינו שהמקום הולך ומתמלא חזרה במחבלים, עד שהגיע לשלב, אמרו, טוב, אין ברירה.
לדעתי רצו שיתמלא.
וזה שישרו, באמת כל הכבוד, זה באמת שינוי בתודעה.
ותראה את היקף הכוחות שהגיע בפעם השנייה, למול היקף הכוחות שהגיע בפעם הראשונה.
הרבה פחות.
הרבה פחות.
מעולה.
זה האירוע.
אני חושבת שאני עם זמרי פה, סליחה עם זה, למרות ניסיוני הצבא ידל.
בחרת נכון, עוד היה, לא צריך להתנצל פה.
לא צריך להתנצל.
אני גם, מה שהזכרת את רפיח, אני משום, אני לא יודעת, אתה יודע, יכול להיות שממש אני עכשיו מבלבלת במוח, זה קורה לא מעט, אבל האירוע הזה של אנחנו יחסים רפיח, עושים רפיח, עושים רפיח, ואז כשהאמריקאים כאילו אומרים, אבל תסבירו לנו איך זה, אז שולחים לכם את הנגבי, כמו שאמרנו, יכול להיות שהגענו למצב שאנחנו יכולים לעשות את זה קצת אחרת, זאת אומרת, גם לחסל את שני הגדודים ברפיח, למרות שנתניה אומר, חייבים להיכנס, חייבים להיכנס, בסוף הייתה תכניסת דינאינים הגדולה העוצמתית, כש... נכנסו לראשונה לעזה.
זה כיף זה.
נכון, אבל מאז אספו הרבה מודיעין והרבה מידע, והרסו להם הרבה תשתיות, ואפשר לעשות פעולות כמו שיפה עם פחות כוחות. האם אולי באמת אפשר גם את זה, איכשהו לעשות את זה בצורה כזאת,
לא,
שלא מצריכה את ה...
שיפה זה מקום שכבר ראינו, וכבר... אבל אתה יודעת, שיפה אומרים, זה כמו... לא שיפה, רפיח.
אתה בסוף תקבל דרום לבדוניזציה של, של האירוע. לא. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין בתוך, בתוך המצב, שבו אנחנו עדיין באפקט של המלחמה, בסופו של דבר, אם לשם אתה הולך, למצב
אני,
שבו...
אני אקבל, אתה נותן דרום לבנון, אני אומר, אני אקבל, וזה לא קל, שכם. אני אקבל שכם. עכשיו, שכם...
לא תקבל שכם מסיבה אחת.
למה?
כי אין לי על זה תיצהר.
כי מה?
אין לי יד את יצהר.
אבל יש ליד את בארי, יש ליד את בארי, ויש ליד את כפר עזה, ובאינשאלה, אם נאמין, אולי יהיו עוד יישובים בעוטף עזה.
אם יהיו יישובים בתוך עזה, יכול להיות.
אני לא מסכים עם זה, אני חושב שאנחנו, השאיפה שלנו לפחות, צריכה להיות לקבל שכם, צריך לטפל בשכם יותר טוב, וצריך לטפל בעזה יותר, אתה לא היית באזור, אנחנו קצת שוכחים איפה היינו, מי בכלל חלם, נכון, זה בא עם אסון ענק, אבל מי בכלל חלם שאתה תיכנס לשיפה באלן אלן, תביא כמה פלוגות ותיכנס לשם, זה לא היה אירוע. ולגבי רפיח, אתה יודע, זה כמו משיח, אומרים, בכל רגע זה יכול לקרות. ממש בכל רגע, אף על פי שתתממה, אם כל זה אחק אלה.
וואו.
איזה אמונה.
מה יבוא קודם, רפיח? מה יבוא קודם, רפיח או משיח?
רפיח משיח.
אני חושב שאתה יכול לעבור לשאלה הבאה, אז נקבל את זמרי נגד הצבא. כן.
ולשאלה הבאה, לפני שנעסוק בנושא החשוב ביותר היום, למה מתחפשים בפורים, שאלה אחת אחרונה, בעניין הצבא. הודיה. נתחיל איתך, ואז נעבור לזמרי שיגיב בזעם. השבוע הרמטכ"ל הודיע על סבב של מינויי קצינים. עשרות מינויי קצינים, בצלאל סמוטריץ' שמחה, הרמטכ"ל התעלם עד כמה שידוע לנו. האם הרמטכ"ל, שבכהונה שלו קרה 7 באוקטובר, צריך למנות קצינים שאמורים למנוע את האבא?
אז האמת, אני אתחבר פה אולי לפן המעשי שדוקוב נוטה לעשות בגיוס חרדים, ואז אני אצזקת עליו, אבל האם אי פעם היה קצין ימני שהתערבות של פוליטיקאי ימני לטובתו אכן בסופו של דבר סייעה לו להתקדם? זאת אומרת, זה ברור שיש פה איזה אפליה וזה, אמנון לורדן זכות אמר לפני שנים שהוא אמר איזה יופי זה שמקדמים אחד, כל אחד מקדם את החבר שלו, ואז אומרים, הוא היה ראש השבק, והוא אומר שצריך מדינה פלסטינית, אז מה אתם רוצים? ברור, כי אם הוא לא היה במיליה הנכון, אז הוא גם לא היה מגיע להיות ראש השבק. אבל אני חושבת שהטקטיקה הזאת של סמוטריץ' של לבוא ו... לא, אני באמת, אני לא חושבת שבסוף, בסופו של דבר זה עוזר לקצינים. אני לא רואה את הקצין הזה שיושב בבית ואומר, איזה יופי שסמוטריץ' אמר שאותי צריך לקדם.
לא, ברור שהקצין לא יגיד, הוא מפוחד. הוא מפוחד חס וחלילה שנבחר ציבור, בטח ימני, יעיז להגיד עליו מילה טובה. זה ברור שהקצין עצמו לא רוצה.
אז רק רגע, הרצי שתכנן את הסיפור הזה עם שיפה, לצאת ולהיכנס, לא ראוי למנות קצינים? לא,
לא ראוי.
לפני רגע אתה אומר שהרצי...
לא, ממש לא ראוי.
הרצי מנהל את המערכה בעזה.
אני לא יודע אם הרצי תכנן את הכניסה לשיף.
כן, זהו, זה לא...
אני, בוא, לא חושב זה, אבל לא משנה, גם אם כן. להרצי יש משימה. וזה לפתור את בעיית חמאס, זה המנדט שהוא קיבל, זה האירוע, הרצי, עכשיו, הבעיה...
הוא עושה את זה טוב? מה? הוא עושה את זה טוב בעיניך?
אני, זה הסוף יחליט, אני אומר על כולם, על נתניהו, על הרצי ועל כולם, איך שזה ייגמר, יקבע אם הוא עושה את זה טוב. לא השלב ביניהם, אבל...
קיבלנו הצצה למציאות שהיינו בה השבוע, עם הציוץ הזה של כרמלה מנשה, שהפך לכותל של רשת ב', שאתה אומר, אוקיי, נכון, אתה מבין מה צריך לאזן פה?
שהיא ציצה על זה שבן גביר הציע ל... איך הוא אומר, מרדכי כהנא?
לאחיינו
של מאיר כהנא, והיא ציינה ישר, הציע לאחיינו של מאיר כהנא להיות מנכ"ל משרד הפנים.
בכל הזה.
היא לציין שהוא קצין מאוד מאוד מוערך כבר המון שנים.
כל של נובלס. בקיצור, צבא, בניגוד למבצע טקטי, שהוא מבצע חשוב והכל, או אפילו מלחמה, מינויים, זה דבר שקובע את דמותו של הצבא. ככה יראה הצבא 20 שנה קדימה. אפילו 30 שנה קדימה. ברגע שיש פשלה כזאת, שאגב, היא פשלה שנגזרת של 20 שנה, מי פוליטיקה, אני גם לא רוצה שביבי או גלנט ימנו עכשיו אנשים. אני חושב שכל נושא המינויים צריך לעצור. לעצור אותו. לעצור אותו. עכשיו, אם אומרים לי שיש איזה בעל תפקיד שחייב לסיים, הוא לא ראוי להיות בצבא יותר. אם יש מישהו שעכשיו חייב לסיים את תפקידו, הוא לא צריך להיות בצבא יותר. בנקודה הזאת, להתראות, תודה, שלום, לתת לו מה שמגיע לו. ולגבי מינויים, אתם רוצים, תעשו מינויים זמניים לתפקיד. לא יכול להיות שלמשל ראש אמן, ימנה, השבוע מפרסם יוסי יהושע, ממליץ את מי למנות בנושא המודיעין בפיקוד דרום. זה פשוט לא נתפס. וכן, וצריך להגיד את זה, כל המינויים בשנים האחרונות היו דוגמטיים, כולם נראו אותו דבר, חרגת טיפה מהשורה, העזת להגיד לנעץ את שם השם באיגרת במלחמה, כמו שאמר וינטר, אז שנתיים, מה? שנתיים הוא יושב בחוץ. אם הוא גרוע, למה קראתם לו בתחילת המלחמה? למה? תסבירו לי, למה קראתם לו? בקיצור, זה לא עוזר לאלה שהשם שלהם בולט אולי, כמו וינטר וכאלה. זה עוזר לאנשים שאת לא מכירה, שיודעים שאם גם אותם ישימו בצד ולא יקדמו, יכולים הרבה פעמים גם מזה לעשות צרה, אני באמת מאמין בזה, ואין מה לעשות, זה חייב להיות יותר מגוון, זה חייב להיות שונה, לא יכול להיות שעוד... אני אגיד עוד משהו שלא נעים להגיד, הרצי גם מונה במחטף מאוד גדול, צריך להגיד את זה, אפשר ללמוד מהמינוי של הרצי, שמונה שבוע לפני בחירות על ידי ממשלה שהלכה הביתה, די עם זה, די, אני אז אמרתי, זלזלו בי, צחקו עליי, ובצדק אולי, אמרתי ששלושת המועמדים לרמטכ"לות צריכים להגיד, אנחנו לא לוקחים את התפקיד עכשיו. אייל זמיר, מי היה שם? אייל זמיר, סטריק. והרצי צריכים להגיד, חבר'ה, בוא נעריך לכוכבי בחודשיים, בשלושה חודשים, ושתגיע הממשלה החדשה, היא תמנה את הרמטכ"ל. אגב, כל ממשלה. וזה בעיניי לא ראוי, זה מחטף גדול, ובהצלחה לנו עם הצבא שייבנה פה.
טוב, אני חצי אצטרף להודעה, ואני אגיד שאני חושב שבאמת הפוליטיקאים, זה לא יעזור שהם יתבטאו. זאת אומרת, זה לא משהו שמשפיע על הצבא, כי יש לו את ה... יש לו את התמיכה מהאזורים שלו. אני מבין את האמירה, אבל אני מסכים איתך פה. אני צריך להיות בפן פרקטי ולא לוותר על התבטאות, לחשוב איך מתקנים את זה. זאת אומרת, האמירה היא נכונה. היא פשוט לא, היא לא תועיל.
כן, ומה שכן, אני אגיד שנשמע איזה טיעון מגזרת כל הכתבים צבאיים השבוע, שזה מינויים, לא בדרגים מאוד בכירים, ושזה מפקדי גדודים, נכון? מה רואי שרון כאן כתב? כן. ואני חושבת שדווקא זה, ביהודה ושומרון לפעמים, אתה רואה ממש בעיניים.
כמה זה חשוב.
כמה זה משמעותי.
ברור.
כן. אם המפקד ממש, זה המקומי, על כל זריקת אבן, סוגר את חווארה או לא סוגר את חווארה,
נכון.
זה משמעותי.
ועוד דבר אחרון שאני חייב להגיד. היה פה איזה כאילו אימות. הרצי מול סמוטריץ', נכון? זה היה אירוע, והוא...
איזה אימות נושא איתו.
בסוף.
תקף את הרמטכ"ל.
שאתה רואה את ההתגייסות של ה... של ה... לא יודע, אני לקרוא להם כתבים צבאיים או עבדים צבאיים, אני לא יודע מה האירוע הזה. כשאתה רואה את ההתגייסות המיידית של כולם, ושל כל האלופים לשעבר, ושל נעליך מעל רגליך, ראיתם את זה שזה רץ כזה? של נעליך מעל רגליך. בדוגרי אני שואל, מי יותר אחראי לשבעה באוקטובר? הרצי הלוי או בצלאל סמוטריץ'?
מי יותר קשל בשבעה באוקטובר?
מי יותר קשל בשבעה באוקטובר?
חד משמעית הרצי.
אז למה בתפיסה זה נראה? אז למה בתפיסה זה נראה שהשם מאשים את התמים?
אגב, גם ציבורית, היו סקרים, היה סקר נראה לי של ה-INSS, שאמר שהציבור חושב שבסיפור של השבעה באוקטובר, הצבא, שהם יותר מהדרג המדיני, וזה בלי להיכנס לאנשים ספציפיים. ללא ספק. מה שהיה בלילה בין השישי לשביעי, ומה שהיה בבוקר של השביעי, זה אגב, עוד לא ראיתי על זה, גם דיבור על זה. מה, כאילו ראיתי שהיה טלפון לנתניהו, שמתקשרים אליו, נכון, היה סיפור שמישהו מתקשר אליו, לנתניהו, ואז מעלים אותו.
אני אפילו לא יודע.
איפה היה הרמטכ"ל מ-6:30, כשהסיפור הזה התחיל, והוא לכאורה גם יודע את כל מה שהיה בלילה, ועד, לא יודע, 2:00 בצהריים.
אני אפילו לא יודע, אני רק...
התחילו להגיע כוחות ברמה משמעותית.
רק לא מצליח להבין איך כל פעם שכל פוליטיקאי מנהל שיח מול הדרג הצבאי, כולם מתגייסים, כאילו הפוליטיקאי זה אוטומטית פויה, ואיך אתה מדבר, ואתה אשם, ולך תקבור את עצמך, והקצין שעד לפני רגע, אחרי על הצבא הזה, יוצא נקי, לא מבין את זה.
וכעת לפינת המסורת. זמרי,
מה?
איך אתה תחגוג את פורים השנה?
מותר לחגוג את פורים? כי ראיתי שיש ויכוח.
בוא תפתח אותו.
מה?
אז לא, אני שואל, מה אתה מתכוון לעשות?
ראיתי להדלוידה בירושלים, שאמרו לא לעשות אותה, אני אחגוג אותו כמו שאני חוגג כל שנה, בהתרוצצות מנג'סת עם הילדים לכל מיני אירועים, זה שאגב, אנחנו בטח, גם אצלכם הדוסים, מותר כבר? זה שבוע תחפושות בבית ספר?
כן.
כן, עם נושאים.
חודש.
ספר ויקרא ביום ראשון.
זה מראש חודש אדר כבר אצלנו.
באמת?
בלגן של החיים, כן.
מה, עם נושאים?
הם חוזרים צבועים, הם חוזרים...
לא, הם יוצאים מהבית מחופשים לנושאים שונים.
יום צבאי.
תלוי, אתה יודע, ברמת היצירתיות שלה. כן, יום פיג'מות.
מה הנושא נניח אצלכם היה?
מה היה הנושא?
אני חייבת יום פיג'מות, כאילו.
פיג'מות זה קל, נו, כל הצלנים פיג'מות. כי אתה לא מלביש אותה בבוקר, איך זה מפנה לך את הבוקר, אה?
אבל היה יום חיפושיות.
יום האגדות, יום האגדות, היום האגדות, כן.
אצלנו היה שנות ה-80.
די.
מה? כן.
כמו פרק מיוחד של
קודים וכוכבים.
לא הסדרה, השנים.
האמת שאתה בטח ציפית על איזה יום מהתנך, נכון? אצל הדוסים, ואני שואל את עצמי בעצם, למה לא?
למה לכם במדבר?
לא, באמת, למה כאילו כשאומרים לילדים שלי לכו לקלט, זה אגדות דיסני ולא אגדות חזל?
כי זה לא לעשות.
אגדות דיסני יותר מותאמות לגיל שלהם.
התקלקלתם, דוקוב.
בשביל זה יש כל הסוח חמנו, אני באמת, האמת, אני מוציא מפה קריאה לבית הספר, בשנה הבאה אני מבקש,
משלי.
ילדים מהמסורת.
משלי.
משלי.
משלי. מה הילדים שלך מתחפשים? בוא נעשה פה סקירה קרה, נראה את ההבדלים בין המגזרים. קדימה.
דווקא לא יודע אם תראה כזה הבדל. קודם כל רובם כמובן לא מתחפשים, כבר גדולים. יש לנו איזה שרלוק הולמס, ויש לנו פנטומימאי, שזה ילד עם יצירות
משלו. טומי מאי?
כן.
אוקיי.
השנה שעברה הוא היה צ'רלי צ'פלין, ושנה לפני זה היה, זאת אומרת, הוא
מחפש... זאת אותה תחבוסת.
כן, כן, זאת אותה... הילד מאוד אוהב להתחפש
דברים רעים,
משהו... לא, 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 הוא כל פעם מחפש משהו מאוד שחור, עם איזה לצבעות לו את הפנים בלבן.
אצלך עוד?
נותר אחד מתחפש, והוא בחר איזה דמות מרוול שאני לא, אני לא יודעת...
איזו דמות מרוול?
איזו?
משהו לבן כזה, עם כזה, אני יכולה לראות לך תמונה.
תראי לי תמונה, בבקשה.
כן. אצלי?
כן?
כן.
אין לי ילדים.
הבת לברבי זמרת.
אוקיי.
המעשרת כאילו?
לא יודע.
אוקיי.
הקטן, התאום שלה, לדמות מפורטנייט.
אוקיי.
מרשמלו, מן, יש משהו כזה?
אני לא משחק פורטנייט.
והגדול... לשד חוטף ילד, מין תחפושת בלון ענקית כזאת, שכאילו יש
לה... שני צעדים והוא כאילו נתקע איתה.
כן, כן.
מדהים. אני לא יכול לשאול, זה היה הרעיון של מי השד חוטף ילד?
אין לי מושג, אני היום ידעתי על זה.
מי ישב לילה לפני ועשה תפעמים?
לא, זה הכל באמזון כזה, עוברים עם אמא וכאלה.
אז אתם המאורגנים מראש. שהילדים גם, לא, הילדים אצלכם קטנים, אתם מוכרים להם רעיונות.
הזמנו לפני החוטים. זה היה הגאונות.
כאילו, מה
שגאונות? את יודעת שכל מפרץ עדן עכשיו, מלא בתחפושות שהוזמנו, ששתות להם, שתות בחלל.
מלא נצנצים, מפוזרים שם.
או של החילופים, יש לך מסיבת תחפושות של ילדים חוטים.
כן, חוטים.
חוטים קטנים מחופשים לדמויות ממארוול.
אז אני חושב שדי קיבלנו את התשובה שלנו, ובכל זאת אני אשאל את השאלה, היא גם מופיעה במקור ראשון השבוע, מוסף שבת, פרויקט מיוחד. האם ראוי לחגוג את פורים אותו דבר השנה? הודיה.
אז אני דווקא אני חושבת שאפשר קצת, אני אגיד לך מה, כי זה נהיה כאן, זה נהיה, כמו שיונתן גפן כתב לפני מלא שנים, שהשכול הוא אשכנזי והשמחה היא מזרחית, אז עכשיו זה נהיה קצת שהשמחה היא ימנית, והעצב הוא שמאלני, וכל מי שאומר שאסור לשמח, את קיצור, זה מין חלוקה כזאת. אבל באמת, יש אנשים שיקיריהם לא נמצאים, ויש אנשים מאוד אבלים, ואני... זאת אומרת, אני חושבת שגם בדיני אבלות של היהדות, זה מה שכתבתי היום בפייסבוק, משום שרצה, אבל שגם היהדות מאוד מאוד יודעת לדרג את האבל, והיהדות ליתומים עושה שנת אבל, שמשנה לך את כל השנה הזאת, וגם פורים הוא שונה לך כשאתה אבל, ואפשר בשנה הראשונה, כשכולנו באיזה שנת אבל קולקטיבית, קצת לשנות באמת מהשנה הרגילה. אני רואה פורים, אני חושבת, אפשר לעשות לילדים ודאי, אבל אפשר, לא יודעת, קצת להנמיך את ה...
אין לי בעיה עם ההנמחה, יש לי בעיה עם מדינה ש... סליחה שאני אומר, נכון, אנחנו, יש פה מצב קשה וחטופים, אבל כולם פה כבר חודשיים יושבים בבתי קפה, בטלוויזיה רואים מאסטר שף.
עצוב לאללה, אגב.
זה לא משנה, אבל אני אתאר לך, כאילו, הסיטואציה היא שכולם מתגאים בשגרה שלהם. כאילו, אומרים... וכאילו כשמגיע חג יהודי, מיד אוטומטי, לא, לא, זה יכול לפגוע בתחושה, זה אני לא מקבל.
שחג יהודי הוא שמחה אמיתית.
כן, אז אני אומר, גם לא צריך להגיד שצריך להוריד את הווליום, אם אנשים מרגישים פחות שמחים או פחות זה, אני מניח שהם יחגגו. אני דווקא רואה בפורים הזאת הזדמנות, כמו שאומרים, תראי יותר ילדים חיילים, לא ראית שנים לדעתי כמות חיילים, שתראי גמדים קטנים מתרוצצים כמו חיילים.
רק פה בחדר מנינו איזה אפס חיילים, כן.
בסדר, לא, זה לא קשור, אבל עדיין אני רואה אצלי ואני רואה בסביבה, ויהיו שוטרים, ויהיו... זק היו?
יהיה. אולי בלי השפחתם.
מה שכנראה לא יהיה אגב זה ערבים, שזה כן.
כן, כן, נכון.
יפה. האמת שיש חברתנו המשותפת לרבים פה, אופרה לקס, שאיבדה את בנה בשבעה באוקטובר, עושה לוחם סיירת מטכ"ל, נווה לקס, בבארי, דווקא כתבה באמת שצריך לשמוח, וגם באמת לציין את העובדה הזאת שמול היהודים שישבו אז בפרס מפוחדים, זה לא מצבנו, ואנחנו במצב אחר, ומותר לחגוג את העניין הזה, והאמת שעכשיו אני חושבת על אופרה לקס, אפשר גם משהו שמזכיר לי, צ'ק שומר, סליחה, כי היא כתבה שם על מגילת אסתר, היא כתבה שמרדכי אומר לאסתר, אומר לה, תראי, יש לה הזדמנות להציל את היהודים. אבל אם את לא תצילי, אנחנו ננצל, רק במקום אחר. זה לא יהיה, תציע מישהו אחר. ובסוף, כאילו, אתה אומר, גם העניין הזה, אנחנו ננצל. יהיה בסדר, בסוף.
מי זאת המרגיעה הלאומית הזאת, שהגיע לפרק?
אני רק רוצה להגיד, בהקשר של פורים, שיש מחר, מי שיודע, כנראה רוב המאזינים יודעים, אנחנו מציינים את תענית אסתר, יום צום, אבל וכו. לפי חלק מהדעות, היום הזה הוא לא בגלל שאסתר צמה או זה, אלא פשוט כי פורים מכיל בתוכו גם את השמחה של הצלה והרג של כל מי שרצה להרוג אותנו, וגם את החשש הקיומי מכך שבכל רגע נתון עלולים לטבוח בנו. והצום הזה בא לציין את חלק הזה של פורים, אז אתם רוצים, אתם מרגישים צורך לציין אותו, עד רבה, מחר תתאבלו, וביום ראשון ושני תשמחו, כל אחד לפי...
ואפשר שאלת הגלה ריקה אחת לסיום?
נלך על זה.
כאילו, זה שגור אצלכם שהיא הייתה ירקרוקת אסתר ולא יפה?
לא, לא, זה...
זה עכשיו אמרו לי. אני בהלם מזה שהיא הייתה קונפה.
אין מי שלא יודע את זה, ומעטים קונים.
זה מאמר חשבי כזה, שבא להכניס פה עניין רוחני למשהו שהוא מאוד ארצי.
זה לא היופי שלה שעשה את זה.
בדיוק, הוא לא בחר אותה בגלל יופיה. בוא, היא הייתה כנראה מאוד יפה, ולכן הוא בחר בה.
אגב, אנחנו מאמינים ביופי, אין לנו בעיה עם יופי.
ירקרוקת זה לא בהכרח משהו רע. זאת אומרת, מדברים רק על התראה. מדברים מה שאלת חלט, הוא אומר ירוק.
אשתך תגיד ירקרוקת.
אני לא חושב שמישהו אמר, בוא נהכרתי מישהי ירקרוקת.
היום.
אולי במאדים.
אבל לא, אבל באמת זה עניין של שיח ושפה. זאת אומרת,
פעם היה אופנתי.
כמו שלא יודע מה, בעוד כמה אלפי שנים, מי שיגידו על מישהי שהיא הייתה חבל על הזמן, ואנשים יגידו, מה זאת אומרת, מישהי שממש חבל לי.
אתה אומר, זה סלנג בכלל.
הכל זה עניין של שפות.
אבל כן, אתה יודע שתענית אסתר זה כן, הרי כל הצומות הן על חורבן בית המקדש, חוץ מתענית אסתר, שזה באיזשהו מקום גם צום עליה, שנותרה מאחור, שבסוף נתקעה עם הדביל הזה. לא היה לה זוגיות נורמלית.
איזה נתקעה? מי נתקעה? רגע.
אחשוורוש.
הם נשארו כאילו?
ברור, מה אתה חושב? היא אומרת, נוב, ניצלו, ביי.
זה העניין.
אין שום נצר כזה, מישהו שיצא תמיד דוד המלך.
היא נעלמת.
אין שם...
וזאת היא אומרת, זה מה שהיא אומרת. בזה שאתם שולחים אותי לבקש ממנו כזאת טובה, אני נתקעת פה לתמיד.
כן, כן, כן.
זה העניין, והיא נשתה.
כאן נכנס גם לפן ההלכתי, עגלות ריקות וכאלה.
ולכן זה קצת יומן של אנשים שנותרו מאחור.
אנחנו רואים מהדלת השקופה את האוזני המן בחוץ, סתם, בכלל לא, אבל בכל זאת אנחנו נקרא ציום.
אנחנו נשאר פנים בפנים.
נעבור לחלק הבזק של התוכנית. עוד היה נתחיל מתח, אילון לוי הושעה מתפקידו, המסבירן הלאומי והגבות. מה את חושבת?
אני חושבת שהסיבה שמצאו עם השר הבריטי, קיצור, יש לי חבל, חבל שהוא לא בתפקידו, אני חושבת ש...
חבל.
מותר להוסיף על זה משהו?
כן, לך על זה.
לא היו צריכים להעיף אותו, אבל בן אדם שמתעסק בדוברות ובנושאים של כאלה דיפלומטיים, לא יכול להגיע להפגנות עם שלטים, עם כללות עליהם. אני ראיתי את השלטים שהוא הסתובב איתם בהפגנות קפלן, יש שם, לא רוצה להגיד, אבל כאילו כל מיני מילים לא יפות, זה פאול רציני. לא היו צריכים להעיף אותו על התגובה הזאת.
זימרי, אחים לנשק נפגשו אתמול עם מנהיג הפלג הירושלמי. זה לא נגמר טוב.
יפה, הפלג התל אביבי נפגש עם הפלג הירושלמי. אותה רמה של קיצוניות בעיניי משני צידי המתרס, לצערי, בסוף זה ישובק לציבור, ויש בציבור הרבה בלתי מעורבים, כתובים האלה מול...
המיינסטרים שנפגש עם הקיצון, כן.
כן, כי רוב האנשים לא יודעים להבדיל בין חרדי למשנה, או מתוך איזו בורות גדולה. ואני לא אהבתי את הדברים שנאמרו שם, הם הגעילו אותי, אני מעדיף שהערבי יהרוג אותי מלשרת בצד, זה דברים נוראים, אבל בסוף זה לא מייצג את כל החרדים, וחיון הנשק...
שהוא טוב לגיוס חרדים זה לא עשה.
ולבסוף גדעון, ציפי לבני העידה היום במשפט נתניהו, ראשיות של כל האתרים, מה אתה חושב על הסיפור הזה?
מה שיפה שהאירוע הזה עוד, האירוע הזוי הזה עוד מתנהל כאן, באמת...
ציפי לבני?
צחיק!
יפה! לא, משפט נתניהו, באמת, אמר עצמך, חבר'ה, די, באמת, מיצינו גם, אתה אומר, היום זה היה ראשית, כי ציפי לבני הגיע, ואגב, לא אמרה כלום.
לא, אבל מה זה מיצינו? לא מיצינו בקטע של נמאס לי מזה, מיצינו בקטע של...
של המשפט זה היה צריך לסגר, הבנו, אין שם כלום, אין אירוע, אין סיפור, די למרוח את זה. חבר'ה, תחתכו, חבר'ה בפרקליטות, תבינו, הסיפור נגמר, האירוע, חבל.
גם הנה, יש לכם סיבה אחרת להעיף אותו, אז לפחות תהיו הוגנים עם המשפט.
זה כל הזמן שיש לנו להשבוע, תודה רבה זימרי, תודה רבה יודעת, תודה רבה גילון, תודה רבה למאזינים, אם אהבתם את הפרק הזה, תמנו חמישה כוכבים בפלטפורמה האהובה עליכם, אם לא אהבתם את הפרק הזה, לא משנה, לא אמרתי כלום, תודה ליעד רובינשטיין על העריכה, תודה ליעדי שנם רובינוביץ' ולהכיר אביזל, זה לא היה להפקה. את התוכנית הזאת, כמו גם תוכניות נוספות שלנו בראשון, תוכלים למצוא באתר שלנו, בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובכל מקום שמשדר סקטים, אני לחנן שפייזר, שיהיה לכם שבוע עצים.
מקור ראשון, הסקטים.